הרדיו הבינתחומי.
בינתחומי.
106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
מחדדי אוזניים. יובל גופר מתחנף למרצים.
שלום וצהריים טובים לכל המאזינים שלנו, אני יובל גופר ואיתי נמצא אמי שטיינר, והיום כחלק מהתוכנית של מחדדי אוזניים אנחנו נעשה פעם בשבועיים מגזין מדע אקטואלי. בואו תוכלו לשמוע דברים גם אקטואליים באמת שקורים עכשיו, דברים שקרו בהיסטוריה אבל בתאריך של היום, המצאות מגניבות, איזושהי שאלה מדעית שנגלה לה את התשובה היום, ועוד המון 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 הפתעות. אז חלק מהתוכנית הזאת באמת בשיתוף עם עמותת חתני נובל מספרים מדע. נשמע רגע על העמותה שאנחנו עובדים בחלק ממנה.
אז שתי מילים על העמותה. עמותת חתני נובל רוצה לקדם ולהפיץ מדע ומצוינות במדע בכל המקומות שאפשר, ובדגש בבתי ספר. אנחנו פועלים כבר איזה 6 שנים במעל 100 בתי ספר בארץ, מביאים מדענים שנפגשים עם תלמידים בתי ספר, מדברים על כל מיני דברים, מאיך חוקרים את החלל והאם אפשר לחיות חיי נצח. וגם התוכנית הזאת היא חלק מהנגשת המדע לכל הקהלים.
אפשר דרך אגב, סורי שאני.
אפשר לחיות חיי נצח, כן. יש חיות שחיות, כן, כן, התשובה שאפשר. יש עניינים טכניים איך אנחנו כמין האנושי נעשה את זה, אבל אפשר, יש חיות שחיות חיי נצח. וגם יש חיים ביקום אם כבר אתה שואל. אנחנו רק לא נפגוש אותם כנראה. מאוד דרמטי מה שאנחנו מספרים לילדים ולכולם. אז גם פה אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות להפיץ את הידע המדעי בצורה כיפית, מענה, פופולרית, ויחד עם זאת עמוקה ומחזית ההמצאות והחידושים, כפי שנראה כל פעם.
מדהים. אז אנחנו נתחיל בעצם מחדש השבוע. אז תשמעו את הדבר הבא.
What's happening out here?
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Sure, give me one second.
Mm-hmm.
Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
מדהים, אז מה ששמעתם עכשיו נשמע כמו שיחה רגילה לגמרי, לא?
זה נשמע כמו שיחה רגילה, אבל זה ממש לא שיחה רגילה. מה ששמענו כאן זה שתי נשים שמדברות אחת עם השנייה, אלא שאחת הנשים שקראו לה ליסה לא הייתה איש או אישה, היא הייתה רובוט, או בוט זה נקרא, תוכנת מחשב שמדברת. ובצד השני הייתה אישה אמיתית לגמרי, ומה ששמעתם זה בעצם הזמנה של תור במספרה, עם כל מה ששמעתם, מתי נוח ומתי לא, ותלוי מה את רוצה, ואם פנוי לי ב-12 או 12 ורבע. כשליזה הזמינה את התור, זו הייתה תוכנת מחשב שהזמינה את התור, הגיבה לכל מה שאמרה האישה במספרה, והכל נשמע כמו ששמתם לב, מאוד 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 טבעי. אני חושב שאם לא היינו פותחים את זה לדיון פה, רק שומעים את הקטע, זה היה נשמע כמו הזמנה של תור רגיל בין שני נשים רגילות.
אז מה בעצם זה, מה זה מה שנקרא אינטליגנציה מלאכותית?
אז מה שעומד מאחורי הפטנט הזה והפיתוח הזה, דרך אגב זה פיתוח של החבר'ה הישראלים בגוגל, של גוגל ישראל, עוד גאווה ישראלית קטנה. מה שעומד מאחורי הפיתוח הזה זה יכולת של אינטליגנציה מלאכותית, artificial intelligence, יכולת של מחשבים להבין, למצוא את החוקיות, להתנהג בהתאם לחוקים ודברים שאנחנו עושים, כאילו שיש להם אינטליגנציה. מחשבים לא באמת, אין להם אינטליגנציה במובן שלנו, אבל די קרוב לזה. בעבר הלא כל כך רחוק, עד לפני כמה שנים, מי שהיה מייצר למשל תוכנה שמשחקת שח או כל דבר אחר, היה צריך לתת למחשב המון המון חוקים והסברים איך לעשות כל דבר, ובכך יצר מין אשליה של אינטליגנציה, אבל זה היה קצת פחות מרשים, כי בסופו של דבר אנחנו הבנו שהאיש שתכנת המחשב אמר לו מה לעשות בכל מצב אפשרי, כמעט, כל מיני חוקים שאנחנו סיפרנו לו.
הוא לא, המחשב כאילו לא חשב, הוא פשוט ביצע פעולות שאמרו לו מלפני.
כן, זה, אני חושב במובן הקלאסי שאנחנו ממש נפעמים ממנו, לא היינו אומרים שמחשב שמשחק שח הוא אינטליגנט, למרות שהוא מנצח אותך בשח, שזה וואו, אבל כשאתה מבין איך זה עובד, הוא בעצם עושה המון המון חישובים, משווה המון המון מצבים בכל מיני לוחות, מישהו לימד אותו איזה מצב עדיף על איזה מצב, ובעצם ככה הוא רכש את האינטליגנציה, נאמר. אבל מה שאתה רואה פה עכשיו, הדוגמה הזאת, זה כבר ממש מתקרב לאינטליגנציה כמונו, זה מבוסס על רשתות נוירונים, שזה גם הצורה שהמוח שלנו עובד. למוח שלנו יש המון המון נוירונים, בערך 100 מיליארד, ועל ידי כל מיני חיבורים שלהם במוח, אנחנו למעשה מייצרים גם חשיבה, גם זיכרון, גם ידע נרכש כמו לימוד של שפה או כל דבר אחר שאנחנו יודעים.
אז המחשב הזה בעצם מלמד את עצמו, ולומד תוך כדי.
בדיוק, וברגע שהתחילו ללמד את המחשבים, לייצר מין רשתות נוירונים בדרך הטכנולוגית של מחשבים, עם חשמל וכאלה, אז המחשבים מתחילים בעצם לייצר תובנות כמו שאנחנו מייצרים תובנות, וזה הרבה יותר קרוב למה שאתה ואני נקרא
אינטליגנציה. מפחיד קצת, לא?
מפחיד אפילו מאוד. יש אנשים שאומרים, בוא נעצור את זה עכשיו לפני שזה יצא משליטה. אבל זה לא ממש קורה, יש בודדים שבאמת ממש מתנגדים לדברים האלה שיקרו, מצד שני זה ברור שזה מגרה וזה עתיד וזה פותח אינסוף יכולות.
וקורה שזה הזה... קורה אבל שזה יוצא משליטה הדבר הזה?
כן, קצת לפעמים, היה לא מזמן, צריך להבין שכל החברות הגדולות מתעסקות בזה, מה שראיתם פה זה הדגמה של קבוצות
של
בגוגל,
גוגל.
פייסבוק עושים דברים לא פחות גדולים, וממש לפני כמה חודשים, תוך כדי ניסיון ללמד בוטים, עוד פעם בוטים זה מין תוכנה שמתנהלת כמו איזה רובוט חכם, הם לימדו בוטים איך לתקשר אחד עם השני, והם עשו מין ניסוי, הם פשוט שמו על כמה מחשבים את אותה תוכנה, זה כאילו יש לך פה קהל של אנשים שהם בוטים, ונתנו להם לתקשר אחד עם השני, ומה שקרה מאוד מפחיד זה שהבוטים התחילו להתנסח במונחים ובחוקיות של שפה שלא לימדו אותם. זאת אומרת, הם לימדו אחד את השני, הם התחילו לתקשר בינם לבין עצמם, בכלים, בסימנים, בסמלים, באותיות, שלא היו חלק מהשפה המקורית שלימדו אותם.
שגם מי ש... היה חלק מהניסוי הזה פשוט לא הבין מה קרה
שם? כן, המתכנתים עצמם שהיו אחראים על הניסוי, באיזה שלב אמרו, אנחנו לא מבינים מה קורה פה, אנחנו רואים על המסכים איך הם מתקשרים, הכל יש כזה דאמפ, כזה רישום של מה המחשבים אומרים, קוראים פה דברים, הם מתחילים לדבר בצורה שאנחנו לא מבינים מה קורה.
בדיעבד הם יכולים להגיד מה הם אמרו?
אני חושב שלא. מה שקרה זה שזה פשוט באמת הכניס אנשים ללחץ רציני, והם סגרו פיזית, הם סגרו את השלטר, מה שנקרא, הפסיקו באמצע את הניסוי,
אבל המשיכו בפיתוחים של... זה לא היה נורת הזרה.
כן, תראה, זה היה שוק, זה גם הגיע לכל החדשות בכל העולם. זה עשה משהו לעולם, זה עזר לאותם בודדים, לאותו מיעוט שאומר, חבר'ה, תעצרו ואל תתחילו בכלל את המשחקים האלה, אבל אתה צודק, המעבדות האלה עדיין קיימות.
וזה מיעוט, כמו שאתה אומר.
המיעוט שאומר, בוא תעצרו הכל, זה מיעוט. אני אזכיר רק שם אחד, אילון מאסק, אחד מהיזמים המפורסמים וגם המוכשרים והעשירים בעולם, הוא אישית אומר, חבר'ה, אל תעשו בינה מלאכותית, זה יצא משליטה מהר מאוד, ואנחנו נצטער על זה.
וזה גמר אולי כמו המטריקס.
יכול להיות, יכול להיות. אז אתה יודע, כמו הרבה דברים בטכנולוגיה, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה. התאווה שלנו, הסקרנות שלנו, הפוטנציאל לעשות דברים טובים, זה מה שתמיד מושך אותנו לפרויקטים האלה. יכול להיות שבפרויקט המסוים הזה, עדיף שנתגבר על התאווה והסקרנות ונקפיא אותו.
אז מה ששמעתם בעצם זה היה גוגל דופלקס. כן, זה כמו, אפשר להגיד, כמו סירי משופר כזה. שזה בעצם עוזר שיכול, כאילו זה שירות שעוד מעט תכף גוגל יציע אולי לציבור הרחב. בואו נשמע עוד קטע מהגוגל דופלקס הזה, רק שהפעם תוך כדי השיחה בעצם מתפתחים שם איזשהם בעיות, ובואו נשמע איך הדופלקס ממש פותר אותם.
Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th.
For 7 people?
It's for 4 people.
4 people? When?
Next night? Wednesday at 6 p.m.
Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For 4 people you can come.
How long is the wait usually to be seated?
When tomorrow or weekday or
for next Wednesday the 7th?
Oh no, it's not too busy, you can count for 4 people. Okay.
Oh, I got you, thanks.
Bye bye.
מדהים. אז מה ששמעתם זה בעצם הרובוט תוך כדי הבין שאין, שלא צריך לשמור מקום, וזה ההודעה שהוא הביא ל...
כן, ושיחה הייתה קצת מבלבלת באמת, הייתי אומר שהוא דיבר עם מישהי שהיא לא אחת כן, המחודדות גם... ביותר בקלמר.
כן, עם המבטא גם.
וזה מאוד קשה לרובוטים, כשאנחנו עושים דברים לא ברורים, לא הגיוניים, מבלבלים, אז זה הכי קשה לרובוט להתמודד, והנה הוא התמודד יפה מאוד.
מדהים. אז זה מה שקרה השבוע, אבל מה שקרה השבוע לפני המון 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 שנים, זה עוד כמה דברים ממש מעניינים. אז בעשירי לחמישי ב-1869, הרכבת חוצה יבשת הראשונה בעולם בארצות הברית, מהאיסט קוסט לווסט קוסט. בשישי לחמישי ב-1953, ניתוח לב פתוח ראשון. היום אנחנו גם משתילים איברים, וגם אמיתיים, גם לא אמיתיים, מדפיסים איברים, אבל ניתוח לב פתוח הראשון, הוא לקח המון 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 שעות, אבל הוא קרה. ב-1960, אחד הדברים ששינו ממש את, חשבת, כל פני החברה כולה, גלולה למניעת היריון מקבלת אור ירוק, אחד הדברים המדעיים שהכי תרמו לעצמה נשית.
רק נגיד אולי מילה שלצד גילוי האש והמצאת הגלגל, שהם כמובן מהסירייה פותחת, גם הגלולה למניעת הריון נחשבת לאחד מ-10 ההמצאות ששינו אחרי הרבה את העולם, כי הם פשוט השפיעו על כולנו ועל תכנון המשפחה ועל האנושות בצורה מאוד משמעותית.
שוק העבודה, הקריירה,
ממש, הכל.
ב-1856, זיגמונד פרויד נולד, אבי הפסיכואנליזה, ובכלל כל הפסיכולוגיה, איך שהיא נראית היום, מי ששם את הלא מודע על השולחן, ופיתח את כל תורת הטיפול בדיבור. בשמיני לחמישי, ב-1790, המציאו את השיטה המטרית.
כן, אז אולי על זה נגיד 2.5 מילים. לפני שהמצאו את השיטה המטרית, הם מדדו כל מיני דברים בצורה די מבולבלת. החל מזה שהשתמשו במונח כמו פיט, שזה היה אורך של הרגל של המלך, איזשהו מלך, אני לא בטוח איזה מהם, ותיאורטית כשהשתנה המלך הוא יכול לשנות את אורך הפיט לפי הרגל שלו החדשה. עכשיו גם תבין שבתקופה הקדומה, גם אם נגיד מדדו בדיוק ואין טעות במדידה, למרות שזה ברור שזה לא בדיוק, מאוד טוב.
תלוי גם כמה הוא כסס ציפורניים באותו שבוע,
נמתח לו השריר, פתאום כל הכלכלה באימפריה משתנה. גם אף אחד אבל לא ידע איך להעביר את המידע הזה, הרי אתה לא באמת יכול להגיד עכשיו לכל העיקרים בכל השווקים, מה בדיוק האורך של הרגל של המלך, ולשנות את זה כל פעם שהמלך משתנה. אבל עדיין השתמשו ביארד, בפיט, שזה היה כל מיני איברים של המלכים, מאוד נחמד ומאוד...
יארד זה קשה... הכל יוצא מהפיטים אבל?
לא, אז זהו, ועוד דבר זה שהכל לא קשור להכל, זאת אומרת, יש כל מיני יחסים מאוד מאוד מוזרים ועקומים ולא שלמים בין היחידות, אם תיקח אינצ'ים ואני יודע מה, ירדים ופיטים ומיילים, אין כמעט קשר, ואני מייל בא ממדידות למרחקים ארוכים, גם בים יש מייל, ויש מייל ימי וים יבשתי, אז רק בקיצור, הדברים לא היו, נגיד מייל הוא לא פי 100 או פי 1000, או פי משהו מאוד מאוד פשוט של לא אינץ' ולא...
כל זה היה לפני, עד השיטה המתית.
בדיוק, וזה היה בלגן, וגם היה מקובל שבממלכות שונות, כל השיטות שונות, ועד היום באנגליה אתה יכול לדבר על שילינגים בכסף, ופאונדים וכל מיני דברים, אף אחד לא מבין מה קרה להם.
ואז בשמיני לחמישי.
ואז הגיעו חבר'ה ואמרו בואו נעשה סדר, בואו נקבע אורך אחד קבוע, משקל קבוע סטנדרטי ויחידת זמן. בוא נדאג שכולם ידעו בדיוק מה זה, זה לא היד של המלך, וזה לא האורך של האישונים שלו, הריסים שלו, השערות שלו, זה משהו סטנדרטי, המטר הסטנדרטי עד היום נמצא במוזיאון, הוא מין מוט שאורכו בדיוק מטר אחד, בדיוק בטמפרטורת החדר שהיא לגמרי מוגדרת.
צרפתי, זה בצרפת.
זה בצרפת, בדיוק בלחץ אטמוספרי אחד, כל דבר קטן שיכול לשנות, אז אמרו זה חלק מהתקן, ומטר היום הוא בדיוק בדיוק מטר, וכל העולם משתמש במטר, קנה לגבי קילו, קילוגרם הוא בדיוק משקל מדויק לחלוטין, ברמה של ספרות רבות אחרי הנקודה, זה לא משהו אישי של איזה מלך או מישהו, ודבר שלישי זה זמן, שנייה. עכשיו, אז קודם כל עשו סטנדרט, זה חלק מהעובדה של סטנדרט. דבר שני שעשו קצר לעניין, אמרו כל הכפולות הם פי 10, פי 100, פי 1000, פי מיליון, זאת אומרת, אנחנו מפסיקים להגיד שמייל זה 1600.
אנחנו לא נתקעים בנקודה משהו, תדדדדדד.
בדיוק, אנחנו לא מתחילים פה כל מיני נקודות מוזרות, אז אם נחשוב רגע על קילוגרם, הוא בעצמו בעצם נגזרת קילוגרם, זה 1000 גרם, זאת אומרת, בעצם היחידה הסטנדרטית קילוגרם מתארת 1000 יחידות גרם, רובנו בטח נפגשנו במיליגרם, בין אם זה בקופת חולים על איזה שהם תרופות, או אם מי שעוסק בדברים מאוד מאוד עדינים, יש מיליגרם, מילי זה אלפית, מיליגרם זה אלפית גרם, וטון וכל מיני יחידות אחרות הן בדיוק כפולות. טון זה בעצם כמו 1,000 קילוגרם. אז אנחנו עובדים בכפולות מסודרות, בדרך כלל פי 10, פי 100, פי 1,000, פי מיליון. אותו דבר עם מטר, פי 1,000 זה קילומטר, סנטימטר זה מאית, סנטי זה מאית, מאית המטר, כמו סנט, במטבעות סנט זה מאית של דולר, או מאית של המטבע. סנטימטר, מאית המטר, מילימטר, אלפית המטר, מיקרון זה שם קצת אחר, אבל עדיין זה השיטה המטרית, זה בדיוק מיליונית של מטר, וננומטר זה אלפית של מיליונית של מטר, הכל בכפולות של 10 או 1,000,
שזה הרבה יותר נוח, אלגנטי, נקי, ומאיזושהי סיבה מוזרה, ארה״ב עדיין לא ימצא את השיטה המטרית. ארה״ב,
מהסיבה של היסטורית, זאת אומרת, אנשים שסבא שלהם עוד
בסך. הם לא יגידו לי.
כן, אנחנו רגילים, ואני שקלתי בבושלים עוד לפני שסבא שלך נולד, אני עם בושלים, שקלתי שקים של חיטה, אז אתה לא תגיד לי עכשיו שזה בקילו, זה לא בקילו, זה בבושלים.
גם השקעים שלהם של החשמל מעצבנים.
אבל דרך אגב, זה לא רק הם, בשקעים חשמל כל אחד שומר על הסטנדרט שלו, אבל פה באמת האנגלים עוד קצת יש להם רגשי, קצת מגמגמים מה הם מעדיפים, האמריקאים עוד לא עברו, אבל המגמה היא בכל העולם להשתמש בזה, בעולם המדעי כולם משתמשים בשיטה
המדעית. טוב, והדבר האחרון שקרה השבוע ממזמן, בעשירי לחמישי 1925, בעיירה קטנה בשם דייטון בטנסי, משפט הקופים, אחרי שאחד המורים בתיכון שם החליט ללמד על האבולוציה, מפה שם משפט הקופים, מאוד הכעיס את הרבה אנשים בארצות הברית, הגיעו הרבה עיתונות, זה היה המשפט הכי מתוקשר בארצות הברית אולי של המאה הקודמת.
אז כמה מילים קצרות על זה. בעצם את הקרדיט צריך לתת לצ'רלס דרווין שהמציא את התיאוריה. צ'רלס דרווין המציא את תיאוריית האבולוציה. הוא נולד לפני בערך 200 שנה, נדמה לי זה יוצא בדיוק 210 שנים, ב-1809, אם אני סופר נכון, בדיוק 209 שנים. הרבה מאוד שנים לקחת שהוא גילה את התיאוריה עצמה, זה היה כתוצאה מנסיעה שהוא עשה בספינה מפורסמת, ספינת הבייגל, והוא הסתובב בעולם ובדרום אמריקה, ראה הרבה עדויות לכל מיני חיות, והשכיל להבין שבעצם הוא רואה בין המגוון האדיר של החיות איזשהו קו של אבולוציה, של התפתחות. זאת אומרת, אתה רואה חיות שהתפתחו, שהמקור שלהם התארך כשהם היו במקומות שצריכים להגיע עמוק לתוך הקרקעית כדי לתפוס תולעים, או אותה ציפור באי אחר, דווקא המקור שלה התקצר, כי הייתה צריכה לשבור חלקים קטנים בסלעים, ואז לתפוס שם איזה שהם חרקים אחרים. והוא הראשון שעלה על זה שבעצם הטבע הוא דינמי. עכשיו, זה היה מהפכה אדירה, כי א', בין היתר יש את המשפט המפורסם שאנחנו, מה, אנחנו באים מהקופים? אז זה לא בדיוק שאנחנו באים מהקופים, אבל כן, אנחנו באים מאיזשהו אב קדמון שלנו, ויש לנו קשר לקופים, זה מאוד פגע באנשים של תקופתו, לא ייתכן שאלוהים ברא אותנו כמו קוף. ובכלל הרעיון שאלוהים ברא עולם שמשתנה, והוא לא עולם שקבוע, זעזע עמוקות את
גם
את
המדענים. אז כאילו העולם לא מושלם, אלוהים אולי
כן,
לא מושלם.
כן, כי אם הגישה התיאולוגית אומרת שאלוהים ברא עולם מושלם, אז לא צריך לשנות כלום, הכל מושלם. אם פתאום בא בן אדם שקוראים לו דרווין, מי זה בכלל דרווין? שיגיד לנו שהעולם משתנה כי הוא הבין את זה וגילה את זה. ומזמנו שלו ועד היום יש קהילות שמסרבות להסכים
לזה. שיגיד אפילו שרוב הגדול של האנשים, שזה 70 או 80% מבני אדם מאמינים בבריאה.
זה ממש עצוב לשמוע את מה שאתה אומר. בוא נגיד לפחות הקהילה המדעית משוכנעת שהתורה הזאת היא נכונה, ככל שהזמן עובר ועובדות נוספות הן כולן מאמתות ומחזקות את העובדה שיש אבולוציה, אבל כן, הרבה מהאנשים הלא מדעיים, הלא מדענים, אתה יודע, חלקם לא אוהבים את זה, זה פוגע בהם, זה לא נראה להם מתאים לתיאולוגיה.
אני חושב שגם הרבה דברים כאילו מדברים פה בשתי שפות שונות, אחד זה האמונה ואחד זה העובדות והדת.
נכון, אז אם אני יכול להציע במסגרת הפינה של עמותת נובל למען המדע, בואו ניתן למדענים לעשות שיח מדעי, ומי שרוצה שישתתף בו, מי שלא רוצה לא חייב, אבל אנא, אל תפריעו למי שמסתכל על עובדות ורוצה להסיק ממסקנות, אל תפריעו לו לעשות את זה.
טוב, אז זה משפט הקופים. נעבור לנכון או לא נכון.
נכון או לא נכון. בוא אני אשאל אותך שאלה ראשונה, יובל והצופים. נכון או לא נכון, אני אגיד שני דברים, אחד מהם נכון, אחד לא, תנחש מה זה מה. אז עובדה ראשונה, נכונה או לא נכונה, האם אלברט איינשטיין, המדען המפורסם, קיבל את פרס הנובל על התיאוריה המפורסמת שלו, תורת היחסות. נכון או לא נכון, חכה, תחשוב קצת. והשאלה השנייה, נכון או לא נכון, האם היסוד פולוניום הוא על שם המדינה פולניה? נכון או לא נכון? זה שתי השאלות.
טוב, אני אחשוב על זה, ובסוף התוכנית תגלה לי.
בסוף התוכנית.
הזמן הזה גם יש לי שאלה אליך. זה שתי המצאות, אחת אני המצאתי ואחת קיימת בעולם. כאילו המצאתי פשוט בראש. אז שאלה, דבר ראשון זה פחית, כן? אז ידית שיכולה להחזיק את הפחית, היא מתלבשת כזה על הפחית, ואז אתה לא צריך לתפוס את הפחית עצמה, יש לך ידית וזה נהיה כמו כוס.
הדבר השני, כבר
אהבת. הדבר השני זה קוביות כאלה, כמו קוביות שיש, אתה מכיר קוביות וויסקי שלא נמסות, כאילו מין קוביות כאלה שמשאירות את זה קר, אז אותו דבר, רק חם, חם. קוביות כאלה שאתה מחיים אותם במיקרו, שם בתי, והתי נשאר חם. אל תגיד לי מה אתה חושב.
אחד נכון, אחד לא.
אחד אמיתי, אחד לא אמיתי. אנחנו נעבור לשאלה המדעית, ואז בסוף התוכנית תגלה לי מה אתה חושב. תנחש, ואני אנחש גם. אז בשאלה המדעית זה, אני שואל אותך שאלה שמטרידה אותי כבר הרבה 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 זמן, ואני מקווה לתשובה. אז השאלה היא כזאת, אני בבית, יושב, מכין תחינה, יש את התחינה הגולמית, והיא נוזלית. אני מוסיף לה מים, היא נהיית עוד יותר נוזלית, ואז אני ממשיך להרבב, היא פתאום נהיית יותר קשה. אני לא, באמת, אני לא מבין איך זה קורה.
אוקיי, okay, טוב ששאלת, טוב ששיתפת אותנו פה בתוכנית.
אנשים
בוא...
תולשים שערות ברחובות.
סוף סוף נוכל להפסיק להיות עצבנים פה ביומיום, כי יהיה לנו תשובה לשאלה שלך. אני רוצה להזכיר שלושה מושגים מדעיים בקשר לשאלה ולתשובה. אז בוא נתחיל מזה שיש יסודות בטבע. יסוד זה בעצם אחד מסדרה לא גדולה מאוד של אטומים, שכל אטום הוא יסוד בפני עצמו. ברזל זה יסוד, חמצן זה יסוד, נטרן זה יסוד, כל מיני כאלה, יש די הרבה. אבל אתה יודע, יש עשרות רבות, אבל לא אלפים. אז חומרים שהם יסודות, נגיד חמצן טהור, זה הכי פשוט, הכל חמצן, החמצן, יש שם רק חמצן ביסוד, ושום דבר לא מתערבב עם כלום. למה אני מזכיר את זה? כי הדבר הבא זה שאפשר להרבב יסודות עם יסודות אחרים. וזה כבר נקרא תרכובות. למשל, מלח זה תרכובת של NA עם CL, של נטרן עם כלור. אז כל גרגיר מלח מכיל המון 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 מולקולות, שהמולקולה היא ערבוב של שני יסודות, שממש התחברו אחד עם השני, NaCl, אפשר דרך אגב לפרק את זה, במים אפשר לפרק את זה בתהליכים לא מסובכים, כל אחד יכול לעשות את זה אפילו בבית. אז ישנו יסודות וישנו תרכובות, ואתה מדבר על תחינה, שזה עוד ערבוב קצת יותר גדול, שנקרא תערובות. תערובות זה שאתה לוקח שני דברים שלא הופכים בסוף כמו מלח שכל הנטרן וכל
שהם לא מתחברים ביחד כאילו?
הם לא לגמרי מתחברים לאיזה מולקולה אחידה, כי בסופו של דבר מלח הוא אחיד, הוא לא מסובך.
אוקיי, כן.
מה קורה בתערובות? למשל תחינה, אתה לוקח משהו שבנוי על בסיס של סומסום עם שמן, זה חלק אחד בתערובת, אתה מוסיף לו מים, ולפעמים גם לימון ומלח ועוד דברים, אבל בוא נתרכז במים בתחינה.
אני בחור קלאסי, אני פשוט.
אתה קלאסי. דרך אגב, התחינה עצמה הגולמית היא גם כן סוג של תרכובת, זה לא יסוד, אין יסוד שקוראים לו תחינה.
כן.
זה איזשהו תרכובת, מולקולות ותרכובת
שנוצרה. שבר לי הלב עכשיו, אני אשמע את זה.
ועכשיו אני מערבב שני דברים שונים, השמן עם הסומסום עם המים, הם לא מתערבבים בקלות, שמן ומים לא אוהבים להתערבב, ופה בדיוק התהליך הדי מדהים שקורה בתחינה, שברגע הראשון הם לא מתערבבים. המים נשארים מאוד נוזלים כמו מים, והתחינה מאוד לא זזה כמו תחינה גולמית. לאט לאט אתה מייצר תערובת, אתה בעצם מערבב את החלקיקים כל כך טוב, שזה נראה כאילו אחיד, אבל זה לא באמת אחיד. זאת אומרת, אנחנו עדיין עם שמן, עם סומסום ועם מים, אבל ברגע שעשית תערובת מספיק אחידה, הרבבת אותה מספיק, זה היה בדיוק הדקה-שתיים שצריך להתמיד בערבוב.
אז בהתחלה זה נהיה יותר נוזלי, כי הם לא מתחברים בכלל.
בדיוק, אתה בעצם רואה את הנוזליות של המים. התחינה הגולמית היא לא כך נוזלית. אם היית דוחף את האצבעו, את הכפית עמוק, החלק הגולמי של התחינה ממש לא נוזלי. אתה רואה את הנוזליות בגלל שיש מים למעלה. אם ישפך פתאום הקערה, החלק של המים, הם הנוזל שישפך על הרצפה.
ואז כשזה מתחבר, מה קורה?
אז זה מתחבר, נוצר מין משהו באמצע. זאת אומרת, הקושי המאוד גדול, הקשיחות של הסומסום המעורבב בשמן, נהיה הרבה פחות קשה. המים נהיים יותר קשים או פחות נוזליים, ואנחנו מקבלים משהו שהוא באמצע. זאת אומרת, אתה מקבל תערובת שיש לה תכונות משל עצמם, היא קצת פחות נוזלית ממים נוזליים, אבל היא הרבה יותר נוזלית מהתחינה. אז באמת יש פה תהליך של ערבוב, של יצירת תערובת, כשהתערובת אחידה זה הצורה הסופית של התערובת של התחינה עם המים והשמן והכל, ובדרך, כמו שאמרת...
אבל זה נהיה יותר קשה מתחינה גולמית.
לא, תחינה בסוף אחרי שערבבת אותה עם הרבה מים, הנה תנסו בבית, ערבבו תחינה כמו שצריך, התחינה שמגישים לך בחומוס עם התחינה, היא פחות קשה לערבב אותה או להזיז אותה מהתחינה הגולמית.
מהתחינה הגולמית.
תחינה גולמית היא כמעט, אני לא אגיד שהיא מוצא, כי אתה כן דוחף את הכפית כן. ומוציא, אבל תחינה גולמית היא באמת קשה לעיבוד, ואתה ממש יכול להשקיע הרבה כוח כדי להזיז אותה. טחינה אחרי שעשית אותה, הנה, קח טחינה כזאת שמגישים ברוב הפלפליות והחומוסים, אם תיקח את הקערה ותזיז על הצד, זה יתפתף. לא ממש כמו מים, מהר כמו מים, אז יתפתף. טחינה גולמית הרבה יותר לאט, זה לפעמים אפילו הוא יישאר כגוש. אז אני מקווה שאיכשהו הרבבנו את היסודות והתרכובות והתערובות המדעיות עם החיי היום-יום.
ושיהיה לכם בתיאבון.
לגמרי, ותכנחו גם עם כדור פלאפל.
מצוין. טוב, אנחנו כבר מתקרבים לנו לסוף התוכנית, והגיע הזמן לענות על השאלות. אז נכון או לא נכון?
מה שאני שאלתי, אני אחזור על זה, תורת היחסות של איינשטיין על היה קיבל את פרס הנובל, ונכון או לא נכון, האם היסוד פולוניום נקרא על שם המדינה פולין, ותשובתך, יובל.
זהו, אז קצת, אנחנו עשינו לא מזמן תוכנית על איינשטיין, ואני יודע שהוא קיבל פרס נובל על האפקט הפוטו-אלקטרי.
אמת ויציב, ולא על תורת היחסות, אז אתה צודק, זה המשפט הלא נכון, זה די מפתיע, כי תורת היחסות היא באמת הכי מפורסמת, הכי חשובה והכי גדולה שלו. אבל בעת קבלת הפרס, 1917, יש כאלה שאומרים שהוועדה לא הייתה ב-100% בטוחה עם תורת היחסות נכונה, לא יודע, יש כאלה שטוענים שההוכחות האימפיריות לא היו מספיק קיימות באותו רגע, שזה גם שיקול במתן פרס. בכל מקרה, כדי לא לקחת צ'אנסים, אמרו, הבחור גאון, מגיע לו פרס נובל, יש פה משהו הרבה יותר קטן שהוא עשה, שעונה לכל הקריטריונים, זה האפקט הפוטו-אלקטרי, לא נדבר על זה עכשיו, אבל אולי בפעם אחרת בפינה. ועל זה הוא קיבל את הפרס, אז לא נכון, והשני כן נכון.
והשני כן נכון, אז...
פולוניום,
פולוניום
על שם פולניה.
פולניה.
מדינת
מקור. מדינת נפלאה. השמיר והתבלינים.
השמיר והתבלינים והגפילטה פיש.
כן, וואו.
ולמה זה? כי מי שנולדה בפולניה הייתה מארי קירי. מארי קירי עסקה רבות בחקר הרדיואקטיביות, וקיבלה גם שני פרסי נובל, אם כבר מזכירים פה את הפרסי נובל. אז לזכרה ולכבוד לה, ובגלל שהיא באה מפולין, נתנו לאחד היסודות הרדיואקטיביים שגילו את השם פולוניום.
אוקיי, הגיע הזמן אצלי, אז אני אזכיר לך את שתי המוצרים, אחד זה הידית לפחית, ובקצרה, ואחד זה הקוביות שמשאירות את המשקה חם. כן.
אז למיטב ידיעתי, שזה לא בטוח נכון, אני יודע שיש ידית לפחית, אני כמעט בטוח, ונדמה לי שיש גם קוביות שמקררות, אבל אני לא מכיר קוביות שמחממות. אז הניחוש שלי זה שידית לפחית באמת יש, וקוביות מחממות זה המצאה פרי מוכחה הקודח.
אתה טוב מאוד. כל הכבוד. מאיפה ידעת שיש ידית לפחית? איפה ראית את זה?
ראיתי. יש כל מיני סרטונים על שטויות שיפנים עושים. זה מתחיל עם נייר טואלט שיורד לך מהכסדה, וזה ממשיך עם כל מיני דברים.
יש מצב. אולי אני צריך לחדד יותר עמוק באינטרנט. אבל מי ששומע אותנו, בבקשה, תשתמשו ברעיון שלי, ותעשו את הקוביות האלה. אנחנו מאוד נשמח לרכוש אותם.
ותשלחו אחוזים ליובל פה ברדיו.
תשלחו לנו, זה יהיה נהדר. וישמש את כולנו בימי החורף הקרים. טוב, אנחנו ממש הגענו לדקות האחרונות. שנייה לפני שנסיים, אנחנו נסיים בשיר של תום לרר,
כן,
ששר על כל היסודות הכימיים.
בואו נסיים השיר הזה.
שיר הכי מגניב במסיבה.
אולי מילה אחת על הטבלה המחזורית, שבה מסודרים כל היסודות. אז לאורך ההיסטוריה גילו עוד ועוד ועוד יסודות, חלק ידעו לפני יותר מ-1,000 שנים, חלק גילו בתקופה הרבה יותר מאוחרת. דמיטרי מנדלייב היה חוקר רוסי שהבין שיש איזו מחזוריות בין היסודות, והצליח להביע את זה בטבלה, הטבלה המחזורית של היסודות, זה היה ב-1869, והוא עשה את השיטה הזאת עוד לפני שגילו את כל היסודות בטבלה, אילו חלק מהיסודות היו כאילו חורים בטבלה, שלא יודעים מה הם, והשיטה הזאת באמת של מנדלייב הביאה להבנה הרבה יותר עמוקה של יסודות בטבע, אפשר להגיד שהוא אבי הכימיה המודרנית,
אנחנו נשמע את כל היסודות הנפלאים האלה בשיר אחד. אז אם נהניתם, אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם עוד שבועיים לשמוע את התוכנית.
פרק נוסף.
זה יהיה נהדר. אז שבוע, שבועיים טובים לכולם, ולהתראות תום לרר.
There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, and protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, and radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.